הכל חי אונליין 93fm.co.il
עברו בבירה. על פי ההודעה, עובדי העירייה וכל מערך הניקיון העירוני יעשו מאמץ לניקיון העיר והשבתה לשגרה תוך ימים ספורים, אך הובהר כי יש לזכור שמדובר בחמויות אדירות של השפעה שהצטברה בשל השביתה, וככל הנראה פינויה יימשך כמה ימים. עיריית ירושלים הודתה למשרד האוצר על הסיוע לגיבוש פתרון הביניים, שיאפשר לכל הצדדים את המשך ההידברות בנושא בניסיון להגיע להבנות ולפתרון קבע. שירותי הכבאות בירושלים קיבלו הערב דיווח על שריפת 25 פחי אשפה שאירה בשכונת רמות בבירה. לא היו נפגעים והכוחות פעלו לחיבוי הדלקות ונסיבותיהן נחקרות. ראש עיריית תל אביב רון חולדאי התייחס הערב לפיגוע הירי שאירה לפני כשבוע בעירו ומבצעו טרם נתפס, ואמר כי הכאב והטראומה הם חלק ממציאות החיים במדינת ישראל. הפיגוע היה כאן בתל אביב יפו, אבל ההלוויות היו באופקים ובכרמיאל. תושבי תל אביב יפו אינם שונים מתושבים אחרים במדינה הזו, ואלה המדברים על מדינה נפרדת בעיר אינם מבינים את המציאות, אמר ראש עיריית תל אביב באירוע זיכרון לנרצחי הפיגוע בתל אביב שאירע הערב במסעדה בו התרחש. בני משפחתו של המחבל הנמלט נשאת מלחם שביצע את הפיגוע בתל אביב בסוף השבוע שעבר וטרם נתפס, העבירו היום מסר פומבי באמצעות אחיו ששוחרר ממעצר, והצהיר כי המשפחה מתחננת שיסגיר עצמו למשטרה. אביו של המחבל וכמה בני משפחה נוספים עדיין במעצר בחשד שסייעו לו לבצע את הפיגוע ולהימלט. כתבנו לענייני משטרה בנצי לאזרוביץ' מציין כי צו איסור הפרסום שהוטל על חקירת הפיגוע הוארך על פי החלטת בית משפט השלום בתל אביב עד סוף החודש הלועזי הנוכחי, אך עם זאת הותר לפרסם כי המשטרה חושדת שהמפגע שנמלט אחראי בנוסף לשני ההרוגים שמעון רואימי ואלון בקל, גם למותו של נהג המונית אמן שעבן מלוד. משפחתו של קצין צהל בנחל החרדי ישי רוזלס זיכרונו לברכה שנפטר מפצעיו כתוצאה מתאונת אימונים שהראה אתמול בתרגיל צבאי בבסיס צהלים, מבקשת מהציבור להשתתף בהלווייתו כיוון שמדובר בחייל בודד שלא מעט קרובי משפחה בישראל. הלווייתו של ישי רוזלס זיכרונו לברכה תארך הלילה בשעה אחת אחר חצות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. קונסול ישראל בניו יורק עידו אהרוני אומר כי ישראל אינה יכולה לקדם מהלכים באום בלי סיוע אמריקני, כיוון שלדבריו יש בארגון צביעות אנטי-ישראלית בלתי נתפסת כהגדרתו. את הדברים אמר קונסול ישראל בניו יורק בפגישתו עם שר הבריאות ליצמן המבקר בארצות הברית, ומדבריו הביא כתב חדשות החוץ שלמה ריזל. עוד מוסר כתבנו כי דובר מחלקת המדינה האמריקנית אישר כי צפון קוריאה ביצעה ניסוי גרעיני, אך עם זאת ממצאים ראשוניים אינם מתיישבים עם הצהרתה של קוריאה הצפונית כי מדובר בפצצת מימן. בתוך כך שר החוץ האמריקני קרי גינה בחריפות את הניסוי הגרעיני בצפון קוריאה ואמר כי מדובר בפרובוקציה המהווה הפרה של תקנות האום וסכנה חמורה לשלומה וביטחונה. מוסדות חסידות מחנוב קבלז יערכו מחר שני אירועים מיוחדים לכבודו של האדמו"ר מסקבר, קבלת פנים בבוקר והכנסת ספר תורה בערב. בשל האירוע הראשון ייתכנו מחר ב-6:30 בבוקר עומסי תנועה חריגים באזור הרחובות חזון איש ורבי עקיבא בבני ברק. לקראת הכנסת ספר התורה יסגרו לתנועה כמה רחובות מרכזיים בבני ברק, ובהם הרחובות חפץ חיים, מהרשל, אור החיים, רשי, חזון איש, ברטנורה והרב דסלר, החל מהשעה 6:30 מחר בערב ועד לסיום האירוע בסביבות השעה 10. ידיעה שמסר כתבנו בנצי לייזרוביץ'. התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין. עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום וגם מאפשרת לאורך לנשום.
הלילה בעיר עד מעונן חלקית, מחר צפויה התחממות נוספת והטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל בעונה. במהלך הלילה צפוי לרדת גשם בצפון הארץ ומרכזה שהתפשט בהדרגה עד לצפון הנגב. בשישי צפויה שערה עם גשמים לפרקים ברוב אזורי הארץ. בחרמון עשוי לרדת שלג וקיים חשש להצפות ושיטפונות במקומות המועדים.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין. עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום וגם מאפשרת לאורך לנשום.
עד כאן חדשות כל חי להיום. תודה לטכנאי שי פופובסקי. אם ירצה השם נשוב ונשדר מהדורת חדשות נוספת מחר בשעה 7 בבוקר. לכולכם המשך האזנה נעימה לכל חי, ולילה טוב ושקט.
קולך היא תמיד איתי, קולך.
גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב לילה טוב לכם ירושלים, סיפור ירושלים. שמענו את מרש נפוליון הידוע, איתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי, וידינו הרב מישי גולדיס ובני בקשי ופופסקי. אז המרש הוא לא סתם, הלילה אנחנו יכולים לדבר, האם נפוליון היה בירושלים? מה קרה עם הגלימה שלו? מה היה הסיפור של נפוליון בארץ ישראל? ובתווך אנחנו נשים שירי חסידות סקוורה, לרגל ביקורו של כבוד יושעת הרבי מסקוורה בארץ, אחרי 21 שנים, אנחנו השירים שלנו הלילה שירי חסידות סקוורה. השבוע הלך לעולמו, לעולם שכולו טוב, הרב יהודה קופרמן, מנהל מכללת ירושלים, במשך למעלה מ-50 שנה. נשמע קטע משיחה שלו על פרשת וירא. ערב טוב ידינו הרב מישי גולדיס.
לילה טוב, הרב גליס, לילה טוב לכולם. היום אתה מפליג רחוק קצת. לנושא של נפוליון, ואתה בוחר נושא נפוליון בירושלים, אני לא בקיא בהיסטוריה כמוך, אבל עד כמה שאני יודע שנפוליון במסע המלחמה שלו הגיע למצרים, אחרי זה המשיך לצפון עד חיפה, הוא כבש את חיפה, נסע על כביש יפו חיפה ועל אקו הוא עשה מצור, ושם הוא נכשל וחזר למצרים. לי לא ידוע שהוא הגיע לירושלים, אני לא יודע מה בכלל היה המטרה, הרצון שהיה לו לכבוש את ארץ ישראל. הסיפור ארוך, כל השלשלות, ואני סומך עליך הרב גליס שתשכיל אותנו היום מכל הנושא. בעולם החסידי נפוליון מאוד היה מעורב, תתפלא לשמוע, בנושא של כל המלחמות שלו. היה גדולי וענקי החסידות היו חלוקים ביניהם לגבי נפוליון אם כדאי שהוא ינצח, וכנראה שזה מעבר להשגתנו, כי המדובר הוא כלפי המלאך בשמיים, שיש לכל מלך מלאך, כמו שציעקב אבינו כתוב, היאבק איש אמו, והפירוש שר של עשיו. אפשר אולי להבין את המושג הזה עם סיפור שהיה בבלז. שולם פרייג, לגבי הידוע של בלז, הנסטולוגי של בלז, שאל את רבם מבלז, מתי שהיה לו שס הקרישו לכך. הוא אמר לו, רבי, אני מאמין באמונה שלמה שהרבי יכל לנצח את היטלר עם אח שימיים. ולמה הוא לא עשה את זה? רבר הזדעזע, שקע ברצינות, בדבקות אילאית, ואמר לרב שולם, אם זה היה מלכוס, היה אפשר להפיל אותו. אבל הוא עם אח שימו היה בבחינת עבד כי ימלוך. לא היה לו שר בשמיים, לכן היה קשה להפיל אותו. תבין מושגים שלא בגדר שלנו, אבל בכל אופן זה מושגים מעניינים, והיה מזה סיפור. לבעל התניה, שהיוצאת שלה היה אתמול, הרבה יהודים נסו לאדיש, איפה הוא קבור?
אודיץ.
אודיץ, כן. אני ראיתי הרבה יהודים שחזרו משם. אז לבעל הצד היה חסיד ידוע שקראו לו רב מוישה מייזיש. הוא היה אדם מלומד מאוד, והיה מקורב למלך הרוסי, לקיסר הרוסי. ובעל התניה ביקש ממנו שיעבור בחשאי למחנה של נפוליון, פשוט לרגל, להיות מרגל, להריח, לסוף מידע על התוכניות של המלחמה עם רוסיה. רמי שהצליח במשימה, הוא הגיע למחנה של נפוליון, התיידד שלו עם כולם, וכך הצליח להתיידד עם נפוליון בעצמו, עד כדי כך שהוא היה יושב בישיבות של הפיקוד העליון, כמו שנקרא היום הקבינט, הוא היה יושב בישיבות שתכננו את המהלכים הבאים של הלחימה. באחד הישיבות של הפיקוד, שתפננו התקפה רחבה מכמה מקומות, מכמה צדדים, ורמי שרצה לזכור הכל מה מדברים שם, הוא סרצץ על המקל שלו את הצוואי שמתכננים ללכת לתקוף את רוסיה. תוך כדי שהוא חורץ על המקל, נכנס נפוליון, וישר חשד בו שהוא עושה משהו לא טוב, ניגש אליו בפתאומיות וצעק לו מרגל, ושם את היד על החזה שלו לראות, לשמוע אם הלב שלו דופק מפחד. רמי שבתור חסיד חבד, עם היסוד של המוח שלט על הלב, אתה יודע, וחבד זה יסוד גדול, אצלו זה היה מושרש בדם, הוא קלט מיד מה קורה, והוא התגבר, והוא נשאר רגוע. נפוליון שראה שהוא רגוע, האמין שהוא לא מרגל. קצת נגיעה בהיסטוריה החסידית. היום שמדברים על נפוליון, נפוליון שהיה צרפתי, מצביא של צרפת, ניתן מתכונים מהמטבח הצרפתי, ניתן סלטים מעניינים, סלט צלק שנאפה בתנור, סלט תפוחי אדמה בסגנון צרפתי, סלט חסה מעניין מאוד וטעים, ניתן דג דליסט ייחודי בעוטף שמפניה, דג פורל או בורי במעטפת ביין לבן, מרק דגים, שזה מאכל פופולרי בצרפת, שזה נקרא בשפה הצרפתית ביובז. וכינוח של עוגת נפוליון, שהרב גליס מאוד אוהב.
חיכינו לזה.
תדע, הרב גליס, יש הרבה אנשים שאומרים לי שבאים לחתונה בבית ישראל רק בשביל לאכול את הקרמשניט. יש כאלה יהודים. הרבה, לא אחד. אז ניתן עוגת נפוליון ביצית מלאתם, ובעזרת השם בהמשך נרחיב.
יופי. אז אנחנו נצא לשיר ראשון מתוך שירם של חסידי סקוורה.
סקוור, לא סקוורה, סקוור.
סקוור, סקוור. סקוור, אפידי ז'וק בסקוור, אפילו לא דבר סקוורה. וכדר נשמיע שיר משלהם וזקנו.
מתי ראה הפעם האחרונה בארץ הסקוור?
לפני 21 שנה.
לא יצא?
לא יצא, לפני 21 שנה.
כשאני הייתי בחור בישיבה, את יודע שרב חיים ברים, הראש חביר שלנו, היה בסקוור ראש ישיבה הרבה שנים.
בטח, בטח.
וכשאני הייתי בחור בישיבה, הסקוור הרב הגיע לארץ לביקור, ורב חיים ברים היה איתו המוער הדרך בירושלים, הוא הביא איתו לישיבה, הוא עשה לחיים טיש, ואיזה בחור בתמימות צילם שם התמונה, והחבר'ה התנפלו עליו, גיל בהד הפיל לי מצלם, אסור לצלם. אדם, אני זוכר את הפוזה שהייתה עם הסקוור הרבק, ויש לזה, אבל יותר מ-21
שנה. כן, עכשיו מצלמים על ימין ועל שמאל.
עכשיו כבר מותר.
כן, עכשיו גם. אז אנחנו נצא לשיר ראשון, וזקנו של חסידי סקוור.
Shabbos,
גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. יש לכם שאלות בהלכה? דרך חיים, עם הרב חיים איידלס. מענה לשאלות בהלכות, הליכות ומנהגים. דרך חיים, חמישי, שמונה בערב, כאן בכל חי.
זוהי קריאה נוספת ליוצאים לחופשת סוף שבוע במלון הפאר דן פנורמה אילת.
סוף שבוע פרשת בו בהשתתפות הרב אבנר קבס, הזמר חיים ישראל והזמר ישי לפידות. תפילות השבת עם החזנים משה לוק ואברי מירות. אפשרות לטיסות במחירים מיוחדים. להזמנות תתקשרו עכשיו 077-44-077-88 077-44-077-88 מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
מוסדות התורה בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליטה מזמינים אתכם להילולה המרכזית והמסורתית שתתקיים אם ירצה השם ביום ראשון ליל ראש חודש שבט 10 בינואר למניינם באולמי ויולה המפוארים בהשתתפות מרן הראשון לציון רבי יצחק יוסף והגאון הרב דוד לאו שולחנות ארוכים כיד המלך והופעה מלאה של גדול הזמר יניב בן משיח אורח הכבוד הרב אריה דרעי ובמרכז הערב חופת מרן מחזיקי האברכים יזכו לשבת בחופת מרן להתברך אישית ממרן הראשון לציון ולקבל מידיו את תעודת ברכת מרן רבינו עובדיה יוסף זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה 1-700-700-770
אצלנו לכל אחד בבית יש תפקיד. פעם אני הייתי זה שסוחב שישיות. אבל היום? היום יש לנו לייקווטר.
מיני בר שבת של לייקווטר. עכשיו במבצע מיוחד לחורף. 29 שקלים לחודש בלבד לשלוש שנים. כולל אחריות, הובלה, התקנה והחזקה. להזמנות חייגו כוכבית 2310. כוכבית 2310. לייקווטר.
אין מצווה לסבול. סובלים מכאבים? תקשיבו.
שלום, שמי שמואל בנדרור, ואני חי חיים פעילים. ובמהלך רכיבת אופניים, נפלתי ונפגעתי בצורה קשה בכתף וברגל. מומחה המליץ לי על B-Cure Laser. טיפלתי בעצמי בבית כמה פעמים ביום, ולהפתעתי, לא רק שהכאבים פחתו, הבעיה עצמה נפטרה. כיום הפציעה מאחוריי, ואני ממשיך לרכב עם החבר'ה.
לקבלת הטבה בלעדית למכשיר הביקיור לייזר, חייגו עכשיו. כוכבית 3414.
מסעדת פון, מסעדת הבשרים המעולה. מגוון בשרים על האש ובחשרותו המעודרת של רב לנדו. מסעדת פון, שלמה המלך 12 בני ברק. 03-574-6605.
איך חסכתי 25% מהוצאות החשמל? עברתי למחמם המים של פסגז. רוצים גם אתם? כוכבי 9636. אל תבזבז, תפסגז.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אנחנו מברכים את חודש שבט בעזרת השם בשבת, ושולמית אייזנבך שולחת לנו שיר. לחודש שבט. חודש שבט, הראשי תיבות שנשמע בשורות טובות. אז שנשמע בשורות טובות, שנזכה לפרוע חובות, שירעפו גשמים מהשמיים, שימלאו בורות המים, שנשמע בשורות טובות. שתשלח רפואה לחולי ישראל בידי השליח מלאך רפאל, ותשפיע ישועות למייחלים לחסדך, ותרב השמחה ונזכה לעובדך, שנשמע בשורות טובות. שנברך ונתפרנס מידך המלאה, ותנוח עלינו רוח דת ועירה. ונזכה לראותך במהרה בשופך, ונודה לך על רוב טובך, שנשמע בשורות טובות. כל אחד מייחל לישוע פרטית, פרנסה, זיווג, בעיה בריאותית, דירה, עני חינוך, סמינר, ישיבה, בני חיי ומזוני, לכל אחד יש סיבה, שנשמע בשורות טובות. ולאלה מצפות לזרע של קיימה, המתאבות מתפלות לקרא אימא, שרק בידך המפתח שחיים וחיה, שנשמע בשורות טובות. אבא רחום, שנשמע ונראה, שתשכין שלום בעולם וכל אחד יראה. רק כי רק אתה לבדך מנהיג ובורא, שנשמע בשורות טובות. שמרים, ברכים, תארים, מצרה וצוקה תנצרים, רחמך יגלו תרחמים, תרחם, שנשמע בשורות טובות. חודש טוב ומבורך, שולמית אייזנבך. ואנחנו נשמענו בתחילת התוכנית, נשמענו את שיר נפוליון, אז גם להזכיר שהיוצאת של בעל התניה היה אתמול, לכן השיר הזה גם משתלב מעניין בתוך הסיפור. אז מסע של נפוליון בארץ ישראל, ועל זה יש הרבה כתוב, הרבה מסופר, נביא פחות או יותר מה שמוסכם על ידי כל החוקרים. מסע נפוליון בארץ ישראל הוא קטע ממסע המלחמה של נפוליון בונפורטה למצרים בשנים 1798-1799. בתחילה מגיע נפוליון למצרים, אחרי זה עונה צפונה, כובש את יפו וחיפה, מטיל מצור על אקו, נפוליון ניצח במספר קרבות, בהם ראוי לציין קרב תבור, אך משנכשל במצור על אקו, שב למצרים יחד עם חייליו. לבסוף שב לצרפת, מאחר שהוקמה הקואליציה האנטי-צרפתית השנייה של מעצמות אירופה נגד צרפת. מסע מלחמה מזורז, המסע מלחמה הזה לא גרם לשינוי מיידי במצבה של ארץ ישראל או במצב של יושביה. צבאו של נפוליון עבר בארץ וחזר על עקבותיו, בראייה היסטורית רחבה ניתן לראות במסע מלחמה כזאת מעין זרקור, שהאיר לערף עין תחת את הארץ הנידחת, שבעבר הייתה מרכז רוחני ותרבותי עולמי. אך מזה מאות שנים הייתה מפותיו הקצה אל האימפריה העות'מאנית. הרוח החדשה שהביא אותו נפוליאון לארץ, כשם שהביא לכל מקום אליו הגיע במסעות שלו, סייע לקדם את הארץ אל עבר העידן המודרני. הביאה איתה גם את כל מה שנעשה בארץ ותחילה של ההתערבות האירופית, שסייע יהיה בכיבוש הארץ לאחר למעלה מ-100 שנים, על ידי בריטניה במלחמת העולם הראשונה. מסע המלחמה גם הביא להכרה של נפוליאון בצורך לתת שוויון אזרחי ליהודים ולמפנה במצבם של היהודים באירופה, לקראת אמנציפציה. כדי להבין את המסע לארץ ישראל, צריך להבין מה היה המצב בצרפת ומי היה אותו נפוליאון. צרפת של שנת 1798 טרם סיימה את עדן המלחמות המהפכניות שלה. הקואליציה האנטי-צרפתית הראשונה שוקמה כנגדה שכללה את פרוסיה, אוסטריה, בריטניה, ספרד וממלכת סרדיניה. אומנם הממלכה הזאת התפרקה לאחר שחלק מהמדינות כרתו חוזי שלום עם המשטר המהפכני החדש. חלקם הופסו על ידי נפוליאון במסע המולל שלו באיטליה. אך בריטניה נותרה לבד במערכה מול צרפת כשהיא קשת ומסרבת להיכנה. בריטניה השליטה במים מול צרפת, עמדה מול צרפת, אשר הניצחונות שלה והבריתות שלה הבטיחו את קיום המשטר המהפכני. צרפת המהפכנית משלה באירופה מערבית. רגלה אחת נטועה בים התיכון, רגלה השנייה באוקיינוס האטלנטי, בעוד שאירופה מובטח על ידי רשת בריתות חשאיות והסכמים גלויים. האימפריה הבריטית הייתה היעד הבא של החיילים הצרפתים. מבית היה מצב שונה. שלטונו של הדירקטור, הדיקטטור, היה שליט כושל ובלתי אהוד. שורה של הפיכות ותמרונים פרלמנטריים ליוו משבר כלכלי. ב-1797, שנה לפני שאנחנו מדברים, פיזר אותו דירקטור, דיקטורט, את הפרלמנט, שכן הרוב שנבחר בו היה מלוכני, ומאז האירוע הזה איבד את ההצדקה החוקית לקיומו ונשאר על כוח הזרוע. במאי של 1798 ביטלו שוב את התוצאות של הבחירות בהפיכת פולירל, אל מול אוזלת ידיה וחוסר הפופולריות שם על ידי אותו מנהיג. ואם אנחנו מדברים על נפוליאון, אז נבין שב-1798 היה נפוליאון בונפרטה בן 29 שנים. בוואקום השלטוני הזה שפקד את צרפת לאחר שלטון הטרור בסוף המהפכה הצרפתית, דרך אז כוכבו של קורסקיני הצעיר, אבל שנתיים לפני כן, ב-1796, קיבל את הפיקוד על הצבאות צרפת באיטליה. ובמערכה שמשכה שנתיים, הביס את האוסטרים וכפה על הקיסרות האוסטרית תנאי שלום משפילים. הנאום המפורסם של נפוליאון לחיילים שלו באיטליה נודע אז בכל צרפת. חיילים, המזון שלהם היה דל מאוד, היו גם מצב חיים קשים מאוד, וזה היה מרכז הנאום שלו. כשהוא פונה לחיילים ואומר להם, המזון שלכם דל, אינכם ערומים בלי בגדים, הממשלה חייבת לכם הרבה ואינה מסוגלת להניק לכם דבר, אני אניג אתכם אל העמקים הפוריים בעולם, שם תמצאו תהילה, כבוד ואושר. המהפכה הצרפתית סימנה בבירור כי הגיע קץ השלטון המבוסס של על המוצא המשפחתי וניתן למעטים בלבד בשל נסיבות הולדתם. נפוליאון בנו של נוטריון קורסקיני הביא את המשמעות של האירועים האלה במידה שמעטים הצליחו להבין אותם באותה תקופה. ותקופת המלחמה של המאה ה-18 שבהם לחמו צבאות של שכירי חרב במערכים מסורבלים וקבועים מראש פינתה את מקומה למלחמה המונית של צבאות המבוססים על גיוס סדיר. נפוליאון היה מאיר קליטה, מאיר בהעסקת מסקנות. בשנים הבאות יביא את השליטה בצבאות המוניים האלו לכלל אומנות. הוא לימד אותם אומנות מלחמה. נחזור למצב בארץ ישראל. המצב בארץ ישראל בשנת 1516, אז כובש הסולטן העות'מאני סלים הראשון את סוריה וארץ ישראל, מספח אותם אל האימפריה העות'מאנית האדירה, אליו, בימי הסולטן הזה, כמו בימי יורשו, סולימן המפואר, היה שלטון המרכזי יושב בקוסטנופול, בעל כוח של ממש במחוזות הרחוקים של האימפריה, והאימפריה השתרה על פני שטח נרחב באנטוליה, אסיה, צפון אפריקה, הבלקן ואירופה. בתהליך ההיסטורי שנמשך מאות שנים, הפכה האימפריה חזקה לשעבר לאיש החולה של אירופה. ההיחלשות של השלטון המרכזי גרמה ליצירת מעמד של מושלים מקומיים, שהקשר שלהם אל השלטון המרכזי היה בכלל רופף. והם שלטו בכוח הזרוע או בכוחם של חיילים זרים שהובאו מכל קצות האימפריה. השלטון המרכזי בצפון ארץ ישראל אמור היה להיות מדמשק, כאשר מושל דמשק היה אחראי בפני השלטון המרכזי בקונסטנטינופול וממנה מושלים מקומיים, שמקום מושבם היה בדרך כלל בצידון. עם זאת, מדי פעם, סכסוכים בין אפנדים מקומיים היו מעלים איזשהו אמיר מקומי של השולט, תוך מידה זו או אחרת שקיפות לשלטון המרכזי. עד שהנופל בידי שליט חזק ממנו. בין שנות ה-40 של המאה ה-18 לשנות ה-70 של המאה ה-18, שלט בארץ השליט הבדואי, דאר אל עומר, שהחזיק בתואר גובי המסים של, של הפחה מצידון. תואר זה היה חסר משמעות. דאר אל עומר היה שליט חזק ועצמאי, ואף פנה כנגד השלטון המרכזי מספר פעמים. ב-1775, משנוצרה הזדמנות לדיח אותו, הוא דח אותו דאר, ומקומו הוא שם פחה צידון. זאת אומרת, המושל של צידון, אחמד אל ג'אזר, שקבע את מושבו באקו, ומשם שלט שלטון אכזרי ללא מצרים בחלקים נרחבים מהארץ. כשלצידו יש לו יועץ יהודי, רב חיים פרחי. אותו שלטון של אותו אל ג'אזר היה אוטומני כמעט, אבל לא כמו אותו דאר שמר אותו ג'אזר על נמנותו לשלטון, למשטר של הסולטן הטורקי. ובמצב מצרים היה קצת שונה, ואנחנו מדברים על מצרים, על אותו מסע שיוצא נפוליון ב-19 במאי 1798. הוא יוצא לדרך, האוניות שלו הפליגו מנמל טולון כשהם נוסעות עם כ-35,000 חיילים. כשהוא יוצא לדרך היום יהיו משום אימור, שכנצי הבריטי פקודו של אורציו נלסון שם לו מטרה להטביע את אוניות המסע ואת כוח הפלישה של נפוליון בים התיכון עוד בטרם יגיעו ליעדם. אל צי הפלישה התלוו כמאה מדענים, חוקרים, אנשי צבא ואומנים. על אף כישלונה הצבאי של הפלישה, הייתה תרומתם של אנשים אלו לחקר המקומות שבהם שעה נפוליון. תרבותם והגיאוגרפיה שלהם, ההישג המדיני והתרבותי שהפיל על ההישגים הצבאיים שהשיג נפוליון במהלך הפלישה, שהתוצאות שלו השפיעו הרבה מעבר להיבט הצבאי. בין התוצאות אלו ניתן למנות את הפינוח של כתב החרטומים לאחר גילוי אבן רוזטה. צי הפלישה יוצא לדרך כשהוא חומק מוניות של נלסון, על מנת שיהיה לפלישה נקודת ביניים לציוד להספקה, נכבש האימלטה ב-9 ביוני וב-30 ביוני אגן הצי בנמל אלכסנדריה, אלכסנדריה נפלה בידי נפוליון, ומשם ממשיך נפוליון במסע יבשתי מהיר אל עבר קהיר. ב-21 ביולי 1798 נתקלו הכוחות של נפוליון בכוחותיהם של אברהים ביי ומורד ביי, 6 קילומטרים מקהיר. הכוחות הממלוקים נשענו בעיקר על חיל פרשים, ענף צבאי שבו הצטיינו הממלוקים במצרים. הכוח הממלוקי היה גדול במספר חייליו מהצבא של נפוליון, אם כי מספר המדויק לא ברור. אותו מורד התבצר בפרבר אמבבה של קהיר, בעוד שאיברהים פרס את החיילים שלו בשטח פתוח. לנפוליון כמעט לא היו פרשים. היחס הכוחות היה כ-2 או כ-3 ל-1, לטובת הממלוקים. על מנת לדוף את הפרשים הממלוקים, סידה נפוליון צבאו בריבועים של דיוויזיות, מערך שנטרל את העיתונות המספרי של הממלוקים וניצל עד תום את היתרון האיכותי של חיילי הרגלים הצרפתים. שיטה מאוד מיוחדת במלחמה הזאת. והוא מחליט לכבוש את ארץ ישראל אחרי קרב אבו קיר. היו קצת נפוליון והחיילים שלו מבודדים. נפוליון לא השכיל לקרב אליו את האוכלוסייה המקומית. הדיבורים על זה שהוא התאסלם כביכול, והכרוזים שהפיץ היו מחוות ריקות מתוכן, והוא מתחיל לאבד את המערכה שלו. אובדן הצי הצרפתי והשמועות על ברית חשאית בין הסולטן לבין בריטניה, כמו גם פעולותיו של אותו מורד ביי, שהמשיך בלחץ הצבאי כנגד צרפתי במצרים העליונה, עודדו מאוד את המתנגדים של נפוליאון במצרים. ניפצו את האגדה כי הכובשים הם בלתי מנצחים. מרידה בקהיר ב-22 אוקטובר 1798, שדוקה בכוח הזרוע, סיימה למעשה את עמדת הפנים של שיתוף פעולה עם האוכלוסייה המצרית המקומית. הפגיעה במהלך בפעולה, במהלך הפעולה לדיכוי המרד במסגד אלעזר, הייתה אלבון קשה בשביל צבא שם, בשביל בקרת צבא של נפוליון. יש את הקרב המפורסם, קרב אל הריש, שאז יוצאים לחיים של נפוליון בדרכם אל ארץ ישראל, ויש שם איזשהו כשל מודיעיני, אבל הם מגיעים אל הריש, הם מוצאים מצודה חזקה, 1,500 חיילים, רובם פרשים ממוצא אלבני, וחיילים מהמגרב במרוקו. גם היו שרידים של כוחו של אברהים, אברהים ביי, שמצאו במקום מפלט לאחר התוצאה בקרב הפירמידות, ויש קרב גדול באל הריש, ראשון המכשולים במה שתוכנן להיות מלחמת בזק. נפוליאון מתכן את המסע כולו לשלושה חודשים בערך. העיכוב בין 11 ימים בתוכנית שנגרם לו עקב המצור על אל הריש, היה רק תחילה של שיבושים במסע המתוכנן. ב-23 בפברואר חודה נפוליאון לארץ ישראל, לדרפיח. במקום שבו נקבעה גבולה של הארץ 100 שנה מאוחר יותר. אם כי באותה תקופה לא היה מקום איזה משמעות מיוחדת או הבחנה ברורה בין שנמצא במערב ובמזרח לו. נפוליאון ממשיך בדרכו צפונה במדבר סיני, אחרי שהוא חוצה את הגבול ברפיח ב-24 בפברואר הוא כובש את עזה. לאחר קרב קצר, ובאחד במרץ חונה נפוליאון כבר ברמלה, שנכבשה בלי התנגדות, וישן שם במנזר הקתולי. עד היום מרים הנזירים את החדר שבו ישן נפוליאון. מזכירו האישי של נפוליאון, בוריאן, מספר בזיכרונות שלו על התלבטות שעמדה לפני נפוליאון, לאן להמשיך מרמלה צפונה אל נלמי יפו ואקו, או לחדור לתוך הארץ פנימה לכיוון ירושלים, דרך מעברי הערים. מי שהציע בוריאן לפוליאון כי ישים את פעמיו לירושלים, אמר לו נפוליאון, או לא, ירושלים אינה בקו המבצעים שלי, אינני חפץ להיות מוטרד בידי אנשי הערים בדרכים משובשות, ובצד שני של הדרך להיות מותקף בידי נחילי פרשים. שיקול זהו השיקול הגיוני, כשהוא מתחשב בעובדה כי מטרת המסע של נפוליאון הייתה מלכתחילה, חסימת דרכו של הצבא העות'מאני מצפון. לשם כך היה עליו לתפוס את המעברים בצפון הארץ, וכן את נמלי הים ביפו ובאקו. ירושלים לא לחוצה לצורך זה, נפוליאון הסתפק במשלוח מכתבים לתושבי ירושלים, לפיו לא יפגע בהם לרעה, אם לא יפעלו נגדו, והמכתב הזה לא נענה. מרמלה ממשיך נפוליאון צפונה לאזור יפו, מעולם לא היה בירושלים, מסתבר כי האגדות הכוחות את שמו של נפוליאון בירושלים אין בדיה. כמו אגדה שמעל אליו שלום שתנושא סייד, שנפוליאון פגע בה בעיריית תותח, ומשם משום שכעס אליו שלום שמרד בדוד אביו. כשנפוליאון נמצא ברמלה בטרם שהוא פונה ליפו, נפוצה השמועה כי פניו מועדות לירושלים. יהודי העיר השתתפו בעבודות פיצור העיר, ואף קיבלו רשות מרב העיר, משה יוסף מרדכי מיוחס, לעבוד ביום שבת, ולעבודה הזאת ישנה חשיבות לנוכח הניסיונות של נפוליאון לאחר מכן, לתות את ליבם של היהודים כלפי ההבטחות לגאולה לאומית. ויש על זה הרבה זיכרונות, יש הרבה כתוב על הטבח שהיה, ביפו, טבח מאוד קשה, גם שלא, הוא לא הסתפק בקנייה, של אותו תושבי יפו, אלא פשוט נכנס לתוך העיר וטבח בהם. המצור על אקו, כשנפוליאון עולה מהשרון, הוא עולה אל הכרמל, ויש לו מפקד שנקרא קלבר, אותו הוא שולח לכבוש את חיפה, שהייתה אז פחותה בחשיבות שלה מאקו, כבש את העיר בלי קרב ב-20 מרץ 1799. עם זאת, מפלה צרפתית חמורה, יראה כאשר הכוחות של הדרימל הבריטי, אדמירל הבריטי, סידני סמית, הצליחו לתפוס את האוניות הצרפתיות, בפקודה מאוד ברורה, הדביעו חלק מהספינות מול חופי ארץ ישראל, אבל נפוליאון לא מוותר, הוא מתקרב למאקו, הוא גם הולך לכבוש את הר תבור, כשהוא ממש באותו זמן שהוא צר על אקו, הוא היה צריך להגן גם על העורף שלו, להבטיח הספקה לכוחות שלו, מכיוון שכך נשלחו כוחות צרפתיים לכבוש את אזור הגליל בצפון, הגיעו אנשים אלו עד צור, ובמזרח, עד צור ומזרח, תעשו את גשם בנות יעקב, הגיעו עד קולטרה, כנגדם תצא במיק ישראל כוח אדיר של 20,000 חיילים ממלוכים, למולו ניצב כוח צרפתי קטן בין 2,500 חיילים, בפיקודו של טוקה לבר, ושם מתנהל קרב עם תותחים, קרב מאוד קשה. בתחילת חודש מאי, כחודש וחצי מתחילת המצור על אקו, הוא מסיים את המצור על אקו, והם מנסים, חלק גם הצליחו, להיכנס לתיאור, להפקיע את החומה של אקו, להסתער על העיר, ושם בעיר עד היום יש זיכרונות ומקומות פינות, ששם מסומנים המקומות לאיפה שנפוליאון הצליח להיכנס. יש הרבה סיבות לכישלון שלו, למסע שלו בארץ ישראל. הסיבות הכי ברורות זה השפעה, זה הקדוש ברוך הוא עוזר מלמעלה, והוא דאג שנפוליאון לא יגיע לאן שהוא רוצה להגיע, ויעזוב את ארץ ישראל. אנחנו יוצאים לשיר, למרש, מרש חסידי סקוור.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
זוהי קריאה נוספת ליוצאים לחופשת סוף שבוע במלון הפאר דן פנורמה אילת.
סוף שבוע פרשת בו בהשתתפות הרב אבנר קבס, הזמר חיים ישראל והזמר ישי לפידות. תפילות השבת עם החזנים משה לוק ואברי מירות. אפשרות לטיסות במחירים מיוחדים. להזמנות תתקשרו עכשיו 077-44-077-88 077-44-077-88. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם. משהו טוב קורה בתחבורה הציבורית. יותר הנחות ליותר נוסעים ובכל הקווים. מעתה זכאים יותר נוסעים להנחות גדולות יותר ואף לנסיעה חינם בכל קווי הרכבת והאוטובוס בישראל. זכאי הביטוח הלאומי, נכים, נכי צהל, עיוורים, מתנדבי שנת שירות, שלט וקדץ, ילדים ובני נוער, מרוויחים מההסדר החדש. אולי גם לכם מגיע? פרטים מלאים באתר mot.gov.il. לעדכון פרופיל הזכאות בכרטיס הרב-קו שלכם, תנו למרכזי השירות על הקו. משרד התחבורה והרשות לתחבורה ציבורי.
הפעם מגיעה לחופשה מסוג אחר. ארגון אשת חיל מזמין אותך לשלושה ימים של חופשה מושלמת, פינוק וחוויה רוחנית, בהשתתפות המקובל הרב דוד בצרי, הרב מיכאל אסרי, הרב משה בויר, הרב יצחק פנגר, הרבנית ימים המזרחי והרבנית נוישטט, ועל הבמה המוסיקלית הזמרת לימור בן סימון. נופש אנשים יתקיים עם ירצה השם בימים שני עד רביעי, 25 עד 27 בינואר, במלון המפואר והיוקרתי רמדה ירושלים. ארוחות גורמה כשרות למהדרין, סדנאות ושלל תוכניות מרתקות. להזמנות מהרי לחייג כעת ל-058-329-5656 058-329-5656 וגם 054-534-5995.
אנו, הנהגים בישראל, איננו מורגלים בנהיגה בשלג ובקרח, לכן יש להימנע מנהיגה בתנאים האלה.
חושבים חיים,
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה, rsa.gov.il.
גרג בנמל, מסעדת דגים חלבית ועכשיו בחשרות בדץ בית יוסף, 03-60-31-081. גרג בנמל.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב בשבע בערב, בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
ששמענו, גם שיר, גם שמענו קצת ההיסטוריה של נפוליאון, נחזור חזרה אליך, שוב, ערב טוב, לילה טוב, רמישי גולדיס.
לעצור הגלס, לעצור לכולם, נפטר בפרשה. פרשה זוהירו. פרשה מתחילה בוירו לברום, וליצחוק ליעקב, בראש הקודש מובה, בוירו הכוונה, בוירו אל האבות. מה דחק לראש להסדוש כוונה, בוירו לאבות? ידוע לכולם שאמרו המצרים ליעקב, הם היו הרי האבות, אבל בגלל שקודש ברוך הוא הבטיח לאובוס הקדושים שהוא ייתן את ארץ ישראל מתנה לבני ישראל, כמו שממשיך הפסוק וגם הכמויסי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען. ובהמשך הפסוקים כתוב והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת עצה לאברהם ליצחק וליעקב. ולכאורה ההבטחה היא לאבות הקדושים, וההבטחה לא התקיימה כי השם נתן את הארץ לכלל ישראל, לא לאבות. בגלל זה רש"י דייק והערה אל האבות לאברהם ליצחק וליעקב להודיע שהם האבות של כלל ישראל, וכל היהודים הם הילדים שלהם, וברכה שנותנים לילדים זה כמו שנותנים להורים. ברכה לבנים היא ברכה לאב, ובזה שנתן לבני ישראל את ארץ ישראל זה נחשב שהוא נתן לאבות אברהם יצחק ויעקב. וראיה לזה רואים מתי שיעקב ברך את יוסף לפני שהוא נפטר, כתוב ויברך את יוסף. בסוף הוא ברך לא את יוסף אלא את הבנים שלו, כמו שהפסוק מסיים אמר לך הגוי אלויסי מכל אורו, הוא יברך את הנערים, ולא מוזכר את השם של יוסף. וכך רואים שנותנים ברכה לבנים, זו ברכה גם לאבא. יש עוד משהו מעניין שמובא לרשי הזה, בתיאור הסכסידוס, שרשי רוצה ללמד אותנו שכל אחד יכול להגיע למצב שהשם נראה אליו. שהשם נראה אליו כמו שנראה לאבות הקדושים. ואיך? מתי שיש מצב שתולדותיהן כיועצה בוהן, זה מה שצריך אדם לומר תמיד, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי. כמו שמובא בטון הדבי ליאור, שיהודי צריך לנסות להידבק במעשי אבות. ומובא מצדיק על הפירוש של רש"י, והראה אל האבות, שהאבות זה לשון רצון, כמו שמובא בפסוק, לא אבה השם אשחיתך, אבה זה לשון רצון. והשם נראה לאבות כי היה להם רצון לדבוק בקדוש ברוך הוא, רצון להתקרב אליו, עם הרבה קרבת אלוקים. ובזה, ברצון החזק והתעוררות, התעוררות של מטה, של דלססה, התעוררה גם הישרוס דלילה. והתגלה להם השם. רואים שעיקר תלוי חזק ברצון. הרב גליס, אני לא אומר את כל הדרשה הזאת כדרשת מוסר, מי אני בכלל, אך שאתה בחרת לנו היום לדבר, את הנושא לדבר על נפוליאון, ואני חושב שנפוליאון היה דוגמה של נושא, של מושג, מה זה נקרא רצון. אתה יודע, הרי ידוע לכולם שאדם כמוהו שהיה לו הכל, כל התענוגות בעולם, כל האפשרויות, ובכוח רצון אז התגבר על הדבר הכי לגיטימי לאדם, על השינה. ידוע שהוא פשוט לא ישן. והסובבים שלו, הסובבים אותו, שהם מסורים לו מאוד, בחדו שזה יכול להזיק לו. כמה שניסו לדבר עליו, לבקש, להסביר, הוא לא קיבל. הם הלכו לאמא שלו, ביקשו ממנה שתטפל בזה, כי אולי בכל אימא הוא כן ישמע, והיא כמובן ניסה, וזה לא עזר. מתי שהיא ביקשה שהוא יסביר לה מה הסיבה שהוא לא ישן, אז הוא עלה לה בפשטות, מתי שאני יושן, אני לא נפוליאון, אני לא מלך, אני כמו אדם פשוט. וזה הכל הגיע מכוח רצון. ועל הסיפור הזה, הרבי מרוז'ין אמר שידוע אמרה בגמרא, ששינה בשבת תענוג, אמר הריג'נר, שמי שישן בשבת, הרפה שלופת דומתיינו כפי שבס. הוא פשוט מרדים את התענוג של שבת. כמו שאמרנו בפתיח, היום שהנושא הוא על נפוליאון, שהוא היה, אתה יודע, יש משהו מעניין, גם כי שמעתי משהו מירושלמי, אני לא זוכר אם זה היה לראשון סדון, ברב שפס, לדחר על הראשון ששמעתי פעם, על הנושא של יש בצדיק. מתי שחזרו מהלוויה של יעקב אבינו, אז האחים אמרו, לו יסתמנו יוסף, עכשיו יוסף חלילה יתנקם בנו. אז יוסף ענה להם, תחס אלוקים עוני, מה הכוונה תחס אלוקים עוני? אתם התכוונתם עליה רעה, והקדוש ברוך הוא חשב עליה לטובה. אז איך אני יכול להתנקם בכם? מה העניין? אז המגד הסביר ככה, תקשיב מה זה נקרא מגד ירושלמי. אני לא זוכר אם זה רב שולם או רב שפסן. אני יוצא נוטה שזה הרב שואלם, הוא מסביר ככה שאדם רוצה להחזיר למישהו על מה שהוא עשה לו, הוא צריך להחזיר אותו דבר. הם הרי התכוונו לרעה בסוף מהיצא, שהיה מלך משה לכל ארץ מצרים. איך הוא יכול לעשות את המלכים? הוא לא מסוגל לעשות את זה. אז הוא לא יכול להחזיר להם שום דבר, הוא לא יכול להתנקם בהם. זה אמר, התחס אלוקים הוא אני, אתם חשבתם רע, יצא טובה. ומה זה שייך לנושא שלנו? אז תקשיב סיפור שהם סיפרו. הם סיפרו ככה, שנפוליון היה הולך וכובש מדינה אחרי מדינה, וכשהוא הגיע ללחם עם מלכות רוסיה, הוא הגיע לעיר אחת רוסית, שהייתה עיר מאוד מבוצרת, עם חומה, עם שערים, כמו שצריך, והוא לא הצליח להבקיע את החומה של העיר. מה הוא עשה? הוא בנה מצור, כמו שפעם היה מקובל, בנה מצור חזק מסביב לעיר, אין יוצא ואין נכנס, עד שכולם יחנו. קיצור, בונקרים, רמפות, רפסודות, מה שאתה רוצה. ועברו ימים, חודשים, והעיר לא נכנס. אז כמה מהקצינים שלו, מהמפקדים שלו, אמרו נפוליון, חבל על העיר הזאת, בוא נעזוב אותה ונמשיך הלאה במערכה. נפוליון אמר, חכו, אני אלך לבד לבדוק מה קורה. הוא לקח את המפקד של הגדוד, הם נכנסו לעיר הזאת מחופשים, סתם בבגדים של כפריים פשוטים, הם נכנסו לרגל, הם נכנסו לבית קפה, ששם יושבים ושוטים, אתה יודע, בית קפה, פאב, אני יודע, שוטים שם כל לילה, שם היה הרבה חיילים, הם התיישבו גם לשתות. והם שמעו שהחיילים מדברים ביניהם, שהמצב הכללי בעיר אי אפשר יותר למשוך, הרב כבד משהו מאוד מחריד, ילדים בוכים, אמא אוכל, אין אוכל, אין שתייה, אין כלום, חייבים להיכנע לנפוליון. נפוליון ששמע את זה כמובן שעשה לו טוב בלב, אתה יודע. פתאום אחד מהחיילים הרוסים שישבו שם, מסתכל והוא רואה שזה נפוליון. אז הוא אומר לחברים שלו, חבר'ה תסתכלו אם יישב שם בסוף של הפאב, זה נפוליון שרוסה למצור. נפוליון שמע את זה, הוא כמעט קיבל כפת לב, אתה יודע, עוד רגע התפסו אותו וגמרנו. היה לו מזל שהחברים לא קיבלו את מה שהוא אמר. מה אתה בא בגרוש, נפוליון יושב פה. המפקד שליווה את נפוליון מאוד פיחד, הוא רצה להסיר כל ספק שלא בכל אופן יקומו ויחקרו ויבדקו ויראו שזה כן נפוליון. מה הוא עשה? הוא אומר לנפוליון, אלו, תביא לי מהר לשתות כוס בירה. נפוליון הבין את הבקשה, תאר לך שעבד אומר למלך, תביא לי בירה. הבין את הבקשה, הלך, הביא בירה ומתחיל למזוג לו. תוך כדי שהוא מוזג, המפקד בכוונה הזיז את הכוס, והבירה נפלה, הכוס על הרצפה, הוא נרצף כולו מבירה, הוא קם, נתן מכות לנפוליון, איזה ביש מזל אתה, אתה לא שווה כלום, אפילו בירה אתה לא יכול למזוג. בקיצור, הפיל אותה לרצפה, נתן לו מכות רצח, נפוליון קם וברח. המפקד הזה שילם את החשבון מהר למה שנסדה, והוא עוד שומע שהחיילים אומרים, מה, לאחל זה שאמר נפוליון, מה אתה אומר נפוליון? נפוליון מקבל מכות ממישהו אחר? לא יכול לצאת נפוליון. בקיצור, הוא יצא אחריו, ושתם בחור חזרה, הגיעו חזרה למחנה שלהם. איך שנכנסים למחנה, המפקד נופל על הרצפה ובוכה, מבקש סליחה, כבוד המלך, תבין שרציתי להציל אותך וכמה הייתי יותר טובה, ואל תכעס עליי, עשיתי כזה חוצפן. אז נפוליון עונה לו, אם הייתי יכול להחזיר לך, הייתי מחזיר לך. כי איך אומרים, מלך שמחר על כבודו אין כבודו מחול, אבל מה אני יכול לעשות שאני לא יכול להניש אותך להזריר לך אותו דבר? כמה מכות שאני אתן לך, זה לא יציל אותך ממוות ויביא אותך מאיש פשוט להיות מלך. השכה שאני לא יכול להזריר לך. אמר רב שולם, זה מה שיוסף אמר, להזריר לכם, טוב, זה אני לא יכול. עכשיו זה מעניין שבדיוק אתה מספר על נפוליון, נזכרתי מה סיפרו הזה. טוב, כמו שאמרנו בבטיח, שהם הנושא נפוליון, שהוא מצביא בצרפת, ניתן מטבעים צרפתיים. קצת מושגים למטבח הצרפתי, זה מטבח שאפשר להגיד מטבח בינלאומי. מי שקצת מבין, יודע, מכיר במטבח המקצועי, יודע מה זה נקרא מטבח מקצועי, מה זה נקרא שמות צרפתיים, מה זה נקרא מונחי בישול, הכל בשמות הצרפתיים. למשל דוגמה, מנהל מטבח, כל אחד יודע קוראים לו שף. שף זה בצרפתית. סגן של שף קוראים לו סו שף. הצבח שעושה את הרוטבים נקרא סושייר גרמונג'ה. זה גם צרפתי. בכל המטבחים המקצועיים. אפילו אחרי הניקיון, של הפועלי ניקיון, נקרא שף סטואר. והכלי מטבח המיוחדים שמשתמשים כולם בשפה הצרפתית. סכין טורנה, פרזיין, סלייסר. רוצבי בישול, כל הבסיס מגיע לדבר הצופתי הקלאסי. אם זה בשמל, שזה בסיס כמעט לכל הרוצבים, שההכנה שלו ממש מעניינת, שורפים עצמות, ממש שורפים, לא, קודם כל קולים קמח. עד שהקמח משכים, ומאדים את הקמח עם מרגרינה, וכך פותחים את זה עם מה שמתאים, אם זה רוטב יין או יין לבן, אם זה, אם זה, אם זה לאופות, נוזל אוף, אם זה, או עם רוטב ירקות, וככה מגיעים לטעמים, אין סוף טעמים, אפילו הופכים את זה לרוטב בטעם, בטעם חזרת. יש רוטב חום בסיסי, שבכל מטבח שמכבד את עצמו, משתמשים בזה כבסיס, וזה נקרא דמיגלס. גם דבר צרפתי. תהליך ארוך, ששורפים את העצמות ממש, מאדים את זה, ממש שורפים את זה בתוך הסיר או בתוך המחבת, שורפים את זה ביחד עם ירקות שורש, ואחרי זה, אחרי זה מוסיפים נוזל, ומבשלים את זה לפחות 24 שעות. וזה יוצא כזה תרכיז, וזה מרכז הטעם, זה נקרא דמיגלס. המטבח הצרפתי משתמש בדברים טריים, אפילו גבינות.